בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן קע"ט סעיף בייז. בשיעור הקודם למדנו, אדם יושב בסעודה, הוא מחליט לסיים את הסעודה, אומר אבלום ונברך, תביאו כוס ונברר ברכת המזון. אחר כך הוא נמלח לאכול או לשתות עוד, אז למדנו שלגבי שתייה זה ודאי היסח הדעת, אם הוא רוצה להמשיך לשתות צריך לברך. לגבי אכילה ראינו שתי דעות. אומר המחבר, זה הכל כשאדם יושב בביתו ואוכל, מי ששואים מחל שולחן אחרים ומתארח אצל אחרים. אפילו אומר אבלון ונבורך לא יאב עסך הדס עד שיאמר בעל הבית אבלון, כי ודאי דעתו שאם ירצה בעל הבית לאכול ולשתות איתו, ימשיך לאכול ולשתות איתו. המובא כמה כפחיים זה דווקא כשעדיין יש מותו המין לפניהם, או שהיה בדעת בעל הבית להביא מותו מין לפניהם, אבל אם לא כך, ואחר כך הביאו פונים חדוש, אז בואו לכאן צריך לברך שנית. אם בעל הבית עצמו טעה, והיה סבור שאין כבר מה לאכול, ואחר כך נודע לו שיש לו עוד מאכלים, כותב אורך השולחון שאפילו שבעל הבית אמר אבלום ונבורך, זה עסך הדס בטוס, כי כמו שאומרים לגבי אורח, שהוא פשוט לא מודע לכך, שלא נגמרה הסעודה, כך גם אם הוא עצמו טעה בכך. הבשוט רב פולים כותב שזה תלוי במחלויקס. בחיודם גם כותב שמי שיתר דעתו מאכילה כי חשב שהוא צריך לצאת, ואחר כך אמרו לו שהוא לא צריך לצאת ורוצה להמשיך לאכול, אפילו שיסר דעתו בטעות, זה נחשב כעסך הדס. כותב האיש של אברהם בוצ'אץ' שגם אדם שאוכל בביתו ייתכן שנחשב כאורח לגבי אשתו, כיוון שהיא זו שמכינה את המאכלים, ולכן אם הוא אמר אבלום ונבורך, באה אשתו ואומרת לא יש עוד בנה, אז לא צריך לברך. וכר גם דעת הגרחב שיינברג, שהוא תלוי בדעת אשתו, שהוא לפעמים הוא לא יודע שהכינה מאכל נוסף, מסתום את דעתו לאכול למה שהכינה, כדי שלא לצערה. אבל הדעסטיירה מביא, שהפרימגודים כותב שלדעתו היה נראה, שרק אדם בביתו נחשב כבעל הבית לעניין זה. כי אצלו שייך כל שוהים הלכו בעל הבית ססי. אז כשאני אורח ונאמר אבלום ונבורך, אז אני הרי תלוי בדעת בעל הבית. אם בעל הבית יאמר לו לעשות משהו, אני צריך לשמוע בקולו. אז זה עסק הדעת שלא תופס. אבל מי שהזמין את חברו לסעוד איתו במלון, במסעדה, והוא אמר אבלום ונבורך, אפילו שהוא מתארח על חשבון אחרים, מכיוון שהוא לא בעל הבית, אז לא שייך כל שוהים הלכו בעל הבית ססי, אז זה כן עסק הדס. טוען הדסטירה שלפי זה, גם מי שסמוך השולחן אשתו, זה לא נחשב כסמוך השולחן בעל הבית, כיוון שלא שייך את העניין שמה שאשתו אומרת לו צריך לשמוע בקולה. אז אם הוא יאמר אבלום ונבורך, זה כן עסק הדס, וכך פסק בשוט בצל החוכמו. נחזור למשתברורו. כותב המשתברור הזה הכל בסתם. שאם אורח אמר אבלום ונבורך, אומרים שאילו היה יודע שבעל הבית יביא עוד, אולי יאמר. אבל אם בשעת אמירתו היא שיח דעתו בבירור, שאף שיוכל וישתה בעל הבית לא יוכל וישתה איתו, ואחר כך נמלח, צריך לברך. כמו שראינו בשורה הקודם, לדעס רבינו ירק על שתייה, לדעס הראש גם על אכילה. כל שכן, אם נטל ידיו למים אחרונים, אז ודאי שגם אם הוא אורח, זה נחשב כעסך הדס. אז מה ראינו במחבר? שרק שבעל הבית אומר אבלום ונבורך, זה עסך הדס, ואז אומר המשתברור, כל המסובין אסורים להמשיך ולאכול בלי ברכה. אבל דווקא כששתקו והסכימו דברי בעל הבית. אבל אם מעורר דעתו לאכול ולשתות עוד, אז רשאי בלי ברכה, אפילו שאמר בעל הבית אבנה ונבורך. אז באמת די בכך שהוא חשב שלא מסכים למה שבעל הבית אומר. אבל טוב שיגלה לפני המסובין שלא היה לו עסק הדס, שלא יחשדו אותו שהוא באמת נמלח ואוכל בלי ברכה. נעבור לסעיף ג' ראינו בשיעור הקודם, אדם אומר אבנה ונבורך, שתי שיטות, מים אחרונים למדנו שזה סילוק, כאן יש אופן שלישי. אם לא יאומה אבלום ונבורך, וגם לא ינוטה ליודו למים אחרונים, מי שנוטה לכוס, הוא הרים את הכוס לברכת המזון לבורך, וזה באמת מעניין איך הוא מרים את הכוס לפני מים אחרונים, הקופונים, ועסך הדס. וזה עדיף מאבלום ונבורך, שכמו שנראה בסימן קפ"ג, ברגע שהוא נוטל את הכוס, אפילו לדבר אסור. ודינו כנטילת ידיים, ולא רק כמו אבלון. ולפי זה דעת סמכה בסעיף א', אסור, אפילו בברכה, בין מאכילה בין משתייה לכולה עלמה. המשתברור מציין, להיל, בסחילת הסימן, שם מביא חולקים על המחבר שבי ברכה, מותר לו כן להמשיך ולאכול. אביר הלוך אלה בסימן קע"ז כותב, ראינו שם בסימן קע"ז שיש מושג, שאם אחרי סילוק מהסעודה מביאים לו עוד מאכלים, הוא צריך לברך עליהם תחילו וסוף. לא נפטר בברכת המזון, אבל שם נפסק שבזמננו לא מצוי כזה דבר. אבל במגנברו משמע, וכך פוסק שוכנו חורב, אם הוא כבר נטל את הכוס לברך, אז גם בזמננו זה נחשב כסילוק, ועל מה שרוצה להמשיך ולאכול, צריך לברך גם ברכו ראשונו וגם ברכו אחרונו. אבל במעמוד חולק על כך, שלא צריך לברך ברכו אחרונו, רק ברכו ראשונו, אז שם ברלוכה עושה פשרה, שאם מבינים לדברים שבאים אחמת הסעודה, אז יברך חזר רק ברוך הראשון. אם מבינים לדברים של כינוח כזה דבר, יברך גם ברוך האחרינו. אבל החזון איש פוסק לגמרי כמו השולחן ערוך הרב. ונעבור לסעיף ד'. בסעיף ב' למדנו לגבי אורח, שהעס החדש שלו הוא לא עס החדש. בעזרת השם בשיעור הבא נראה בסעיף ה', גם לגבי אורח, שמה שמביאים לא דעתו על זה. אבל כאן נלמד, מי שלא אורח, אלא סתם נקלע למקום שאוכלים ושותים שם, מכבדים אותו. לא בתור אורח שמזמנים אותו, בוא תאכל איתנו. אומר המחבר, כשאודם נכנס לבייס חברוי, ויש שם חבורי שער בשאויכלים, לא קראו לו להיות נקבע איתם, רק מכבדים אותו, אדם נכנס, נותנים לו איזה משהו, וכולך עוד מהחבורס מוישית לו כוס, או כשיש שם רק חבורה אחת, וכמה אנשים מהחבורה, זה מושיט לו, אחר כך זה מושיט לו. יש מישהו שמבורך על כל אחז בו יפרה גופן, על כל כוס, כי בכל פעם עונים לך, כי הוא לא חושב שיושיטו לו עוד כוס. ולאו דווקא כוס המאורך השולחון נועדים שמושיטים לו עוד סתם דברי מאכלים אחרים. נקטו דוגמה אחת של כוס, זה דרך המסוים לתת לו כוס לשתות. אומר המשתבר, אפילו הושיט לו כוס שנייה, בשעה שעדיין לא גמר לשתות הכוס הראשונה, גם כיוון שבשעה שיברך לא היה חשב שיתנו לו עוד כוס, הוא צריך לברך. אבל כל זה בסתומי. אם בשעת הברכה הייתה דעתו, שאם ייתנו לו עוד, אז זה עולה גם על זה, אז ודאי לא צריך לברך על כל כוס, כי אפילו שלא יודע אם ייתנו לו, אם הוא התכוון בפירוש, זה פותר הכל. במקום שהמנהג שמושיטים כוסות הרבה למי שנכנס במסיבה שקבועים לשתייה, אז אפילו ברך בסתום על כוס אחד, אנחנו אומרים שדעתו היה על כל מה שיתנו לו, כי ככה מינה כאן, והוא לא צריך לברך שוב על כל כוס וכוס, אבל עדיף יותר טוב שיחמם בשעז ברוכה על כל מה שיתנו לו. עד כאן הדף היומי.